טוב, שלום לכולם, אנחנו בספר תומר דבורה. אנחנו בחלק ב' שעוסק במידת הענווה. חלק שאנחנו נמצאים בו, כן, כרגע. אז לא, כולו עוסק בעניין הזה. מכל מקום, ראינו בשיעור קודם, הנה יש שם בשולחן המרכזי, דפים, מי שצריך, יש שם. ראינו בשיעור הקודם, סיימנו דיברנו הרבה על הענווה, ישעיה, אני לא יודע, אני לא זוכר אם כולם היו, אני טיפה אעשה איזה חזרונת ואז ניכנס יותר חלק למה שאנחנו מתחילים היום. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, הוא אמר, אני אקריא לכם קצת את ההתחלה, הנה עיקר הענווה הוא שלא ימצא בעצמו ערך כלל, אלא יחשוב שהוא העין, וכמאמר הענב, ונחנו מה כי תלינו עלינו, עד שיהיה הוא ועיניו הבריאה שפלה, שבכל הנבראים ובזוי ומאוס מאוד. אז הסברנו בעריכות שיעור קודם שההדרכה פה היא עלולה להביא את האדם לעצבות, אם הוא לא יבין אותה באופן נכון. איך זה? שהקניין של הענבה, מה שהוא אומר פה, יחשוב שהוא העין, ושהבריאה השפלה בכל הנבראים וכו', זה מצד היחס אל השם יתברך. זאת אומרת, בינו לבין עצמו, אדם יודע שיש לו כישרונות, יש לו כוחות, יש לו יכולות. רק שהוא מכיר בכך שלא הוא המקור אליהם, אלא כל מה שיש לו הוא קיבל מהשם יתברך, ביחס אל השם יתברך הוא באמת, מה הוא בכלל? כן? ימינו כצל עובר. על זה הרחבנו הרבה, אני לא ארחיב על זה עכשיו. עכשיו אנחנו נדבר על עצות, איך להרגיל את עצמו בענווה. בסדר? אחרי שהגדרנו קצת מה זה הענווה, שאדם ייחס את כל הכוחות והיכולות והכישרונות שיש לו אל השם יתברך, ויפנה אותם אל השם יתברך, וישים את עצמו כעין לאומתו, וישים את מרכז חייו השם יתברך ועבודת השם. אבל כמובן לא ייכנס לעצבות, עצבות זה מידה מאוד מגונה, אז צריך לא להתבלבל בין ענווה לעצבות. הרב כותב מוסר אביך שזה מידות מצרניות, כלומר הם שכנות. אדם עלול להתבלבל ולהגיד לעצמו, אני אפס, אני לא שווה, אני כלום. זה לא נכון, בינו לבין עצמו הוא ירגיש שיש לו כוחות, יש לו יכולות, יש לו חוכמה, יש לו גבורה, יש לו כל מיני דברים, אבל שהוא קיבל מהשם יתברך, לכבוד השם יתברך. מצד עצמו אין לו כלום. מצד מה שהוא קיבל, יש לו הרבה מאוד. בסדר? זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. בסדר? עוד פעם, אני אומר ככה, בין הענווה בין עצבות, זה מידות מצרניות, הן שכנות. עלול להיות בלבול. אמרתי ככה, זה מאוד דק. וזה הרחבתי על זה הרבה שיעור קודם, וגם חזרתי עכשיו, אני אחזור עוד פעם. הענווה זה זה לא, אין הכוונה שאדם יגיד לעצמו, אני אפס, אני לא שווה, אין בי כלום, אין בי שום דבר טוב. זה סתם דיכאון ועצבות וייאוש. זה לא ענווה. וגם אדם באופן הזה לא יקדם שום דבר בחיים, כי הוא לא מאמין בעצמו, הוא בעל ערך עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, הוא חושב שהוא אפס, אז למה שאפס יזיז את עצמו למשהו, נכון? אז מה שהרמ"ק כותב, יחשוב שהוא העין וכו', זה הכוונה ביחס אל השם יתברך. ואנחנו מה כי תלינו עלינו, אנוכי תולעת ולא איש, אנוכי עפר ואפר, כל הביטויים האלה, ביחס אל השם יתברך. אבל האדם כן צריך להכיר בכך שיש לו כוחות, יש לו יכולות, יש לו חוכמה, יש לו גבורה, אלא שהם לא מצד עצמו, אלא זה לא הוא בעל, אדם גאוותן, הוא חושב, אני חכם. כאילו, מה אני, יש לי ללמוד מהבן אדם הזה בכלל, נכון? אני מסוגל, אני יכול, זה גאווה. אדם ענב, הוא אומר, יש לי חוכמה שהשם נתן לי לצורך עבודתו. הוא מכיר בכך שיש לו חוכמה, אבל שהיא לא, מצד עצמו אין לו כלום, אלא כי השם השפיע לו, נתן לו את המתנה הזאת, נתן לו את הכישרון הזה, וזה נועד לצורך מסוים. עם החוכמה הזאת הוא משתדל להיטיב, ללמד, להשפיע, לא רק לקבל, ובטח לא לייחס את זה לעצמו, כי הוא מצד עצמו, הוא באמת כעין, בסדר? אתם מבינים, אז זה די דק, די דק. אדם עלול לקרוא פה את פרק הקודם, הרמק ולהיכנס מזה לעצבות, ולהגיד לעצמו, אני אפס, אני לא שווה, אני כלום. זה לא כוונה של הרמק גם, זה לא הענבה ביהדות. הענבה ביהדות זה לא לייחס את זה לעצמך. לא להסתכל על אנשים מגבוה. לא לחשוב שאתה, אין לך עוד מה ללמוד, וכבר אתה מתוקן בכל הדברים. ממש לא. יש לך מה ללמוד, יש לך מה לתקן. כל אדם יש לו מה לתקן. כל הזמן תהיה בהתפתחות, בהתקרבות אל השם, בהתקדמות, בהשתכללות. תוסיף בעצמך גדולת שלמות אין סוף. עד אין סוף. אבל זהו, בסדר? אוקיי, אני עכשיו נכנס לאיך לקנות את הענבה. אז הוא אומר פה עצות, אנחנו בתומר דבורה, חלק ב', פרק ג', עצות להרגיל עצמו בענבה. ואני מצאתי תרופה להרגיל לאדם עצמו בדברים אלו מעט מעט, אפשר שיתרפא בה מחולי הגאווה ויכנס בשערי הענבה, והוא תחבוש את הנעשה משלושה סמים. אז הוא אומר פה, בוא אני אתן לך דברים, תרגיל את עצמך בהם, אתה תקנה את, את הענבה. האחת, תראו, הענבה, אמרתי כבר בעבר, זה המידה הכי רוחנית. זה המידה, הם כל המידות הטובות, היא שורש להכל. הרי מק פה, שזה, הוא היה בסך הכל מגדולי המקובלים של כל הדורות, הוא מייחס אותה אל מידת הכתר, את הענבה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזו מידה מאוד קשה לקנות אותה, והיא מאוד רוחנית, מאוד פנימית, והיא שורש להכל, כמו שהכתר בעולמות הרוחניים הוא שורש להכל. בסדר? זה לא מידה ש... בסדר, אבל אדם, בסדר, הוא מכניס את עצמו לתוכנית אמונים, נכון? הוא מכניס את עצמו לתרגול, מתאמן, כמו חייל בצבא, שלאט לאט נהיה לוחם גדול, יהיה ענב גדול, האחת שירגיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. שאם יתנהג, שיכבדו בני אדם, יתלמד בהם על צד הגאווה, ויתרצה הטבע תמיד בכך, וקושי יוכל להירפא. מה אומר פה הרמק? איך הוא יתרפא מחולי הגאווה, כמו שהוא אמר בפסקה הראשונה? מה זה חולי? למה הוא קורא לזה חולי? כי זה חולי. הגאווה זה, הרמב"ם אומר שחולי המידות הוא חולי הנפש. אדם שיש לו מידות לא טובות, זה, הנפש שלו לא בריאה. היא מנותבת כוחות החיים שלו למקום לא טוב. בסדר? זה לוקח אותו למקום... כמו שהגוף לא מתפקד כמו שצריך, אז הנפש לא מתפקד כמו שצריך, בגלל שיש לה, יש לו מידות לא טובות. יש לזה אין ספור השלכות. לאדם בעל גאווה, אז איך יתרפא מזה? זאת אומרת, ירגיל את עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. לשנוא את הכבוד, לברוח מהכבוד. יש אנשים שהם מחפשים כבוד, רודפים כבוד. הפרנסה שלהם זה מזה שהם מכבדים אותם, שאומרים להם שקוייך וסחתן וכל הכבוד, וראינו אותך ו... עשיתי לך לייקים, אני לא יודע, אני שומע את השפה הזאת מהחבר'ה. וכל מיני דברים כאלה, זה בתרבות הרבה, מערב מאוד מצוי, נכון? שאדם הוא, מי זה החשוב? זה שהוא תקע הכי הרבה גולים, נכון? מי שהיא דוגמנית גם בסוכנות בינלאומית כבר. נכון? תמיד אותה בכל מקום, מטיסים אותה, היא החשובה. והמגיש תוכניות טלוויזיה הזה, השחקן, קולנוע הזה, זה... צלמים אותו. עכשיו, מה הקושי? אנחנו נראה את זה גם בפסקאות הבאות. כל הזמן צריך כבוד. כל מה שתגידו לו, צריך שיגידו לו שקוייך. שהוא יוכל לספר שעכשיו רודפים אחריו מהפקה חדשה. מחזרים אחריו מהקבוצה לעונה הבאה, נכון? הוא צריך את הכבוד הזה, אבל... הכבוד הזה מאוד חיצוני, זה מאוד מאופר, המקום הזה של הדוגמניות, של השחקנים. מקום שאתה מציג איזושהי תמונה חיצונית שהיא ריקה בעצם, כי זה לא החיים. ואדם צריך לסנוע את המקום הזה. גם אם הוא תלמיד חכם, צריך לברוח מהכבוד. לא צריך שיכבדו אותו. אנחנו קמים לפני תלמיד חכם, נכון? זה לא בשבילו. הוא לא צריך את זה, אם הוא תלמיד חכם אמיתי, הוא אומר, תשבו, תעזבו, מה אתם... קרה לכם, השתגעתם, בינו לבין עצמו הוא אומר ככה, כן? אז למה אנחנו קמים בכל זאת? בשבילנו. זה בונה אצלנו משהו. הציורים אצלנו באישיות, הם מצטיירים, הם מסתרגים סביב הכוח הזה, המדמה כבר בילדות, שילד בא ומנשק ספר תורה. אז הוא אומר, וואה, זה דבר גדול, זה דבר חשוב. הוא קם בפני תלמיד חכם, זה בונה אצלו, זה אומר, זה דבר שראוי לכבד התורה. זה בשבילנו. תלמיד תורה חכם זה ספר תורה חי. זה בשבילנו. תלמיד חכם גדול, הוא בורח מהכבוד, כמו הרב אלישע, וישליצקי זצ"ל. הוא היה תמיד יושב בסוף בית המדרש שם, ליד המחילה מכבודכם, ליד השירותים שם, יושב שם עם כל אלה ש... כל מיני, לא יודע, יושב שם בתפילות, לא במזרח, יש כאלה יושבים במזרח עם הפנים לקהל. בסדר, לא, אני לא בא להוציא לעז על המנהג הזה, אבל הוא לפחות היה בורח ממנו, בסדר? לא רוצה שיסתכלו עליו בתפילה, לא רוצה כלום. יושב שם ליד הפתח, איפה שכולם נכנסים, לפעמים קצת אפילו מדברים שם. מה? רגע, אני זוכר פעם אחת ש הוא נכנס לשיעור, אז התחילו החבר לשיר לו, ימים על ימי מלך, כן, כזה, תפסו אחד את השני, התחילו לרקוד לפניו. אז הוא בא, תפס את אחד החבר'ה, והתחיל לרקוד גם איתו, כן? כאילו, צריך להיכנס פה עוד שנייה, זה תלמיד חכם. אתה מבינים? הוא היה אצלו, זה היה אצלו, בטבעיות הוא עשה את זה, בטבעיות. כאילו, אתה אומר, שלום כבוד הרב, אז הוא מסתכל אחורה, על מי אתה מדבר, אתה מבין? ובטבעיות, כי הוא היה אדם ענב. הוא שנא את הכבוד, כן. כן.
אבל נניח בעולם בחוץ, בכל מה שקורה מחוץ לבית מדרש, יש את האנשים האלה שלא מכבדים אותם כל הזמן. אז כן, אם ככה, אני קצת מסתכל על הדברים שראיתי בחיים שלי. ואותו אחד שכל מה מכבדים אותו, הוא זה שבדרך כלל מתקדם בעבודה מהר, הוא זה שבדרך כלל... זה נראה כאילו האנשים האלה מגיעים לקומות יותר הפרנסה או כמות דברים כאלה, מגיעים יותר גבוה.
אני לא יודע אם זה כלל גורף מה שאתה אומר. אני באופן כללי, ברור שטוב שאדם שיהיה לו, שיכבדו אותו ברמה של כבוד הבריות, זה כן, כן? לא יהיה. אבל לא במובן של רדיפת כבוד, יש אנשים שהם מתלבשים ב... היי, אם הוא הרב הראשון לציון, הוא צריך איזשהו בגד ייצוגי שהיה נהוג שם בבבל, אני יודע. היה הראשון לציון, לבוש בבגדים מיוחדים, וזה בסדר, זה גם בשביל העם, זה חשוב. באמת, הרב הראשי הוא צריך להיות אדם מכובד וניסה מעם ושיכבדו אותו. אבל סתם אדם, או אפילו תלמיד חכם, הוא לא צריך להתאדר באיזה מלבוש מיוחד, ולא צריך חלוקה דה רבנן כזה, אם הוא לא שם. יש אנשים ש... המקום הזה של הכבוד, אפילו מצד התורה, הוא בעצם בעומק העניין, הוא פוגם במדרגה שלהם, אם הם רודפים אותו. תעזוב את זה, תעזוב, להרגיל את עצמו, להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. למה הוא אומר כל מה שיוכל? כי לפעמים אדם לא יוכל, לא יכול. מכבדים אותו, אומרים לו, בוא, תקום, תגיד איזה דבר תורה, מורנו ורבינו וזה. אז הוא לא יגיד, מי אני ומה אני וזה. יגיד, תגיד, תדבר, זה כבוד השם פה, זה לא כבוד שלך, נכון? אבל הוא עצמו, הוא לא מחפש את זה, ולא, הוא בורח מזה. יש אנשים שהם רק מחפשים את זה, שמישהו יראיין אותם, שמישהו יכתוב עליהם, שמישהו עושה כבר איזה כתבה, שהם לוקחים לעצמם משרד פרסום, שאנחנו חיים בעולם מערבי שהכבוד הוא לא מגונה, וביהדות הוא לפחות אם אתה רוצה לקנות את מידת הענווה, שהיא המידה הכי רוחנית, תברח מהכבוד, שזה מידה מאוד מאוד גשמית, מאוד חומרית, אתה מרגיש כבד כזה, זה, כן.
כלומר, אדם שנמצא בקצה שם, נמצא בגאווה.
כן.
בפסיעה, בחינוך של התרבות המערבית לגאווה, אז אפילו במצב שמבקשים אותי להגיד בו התורה או לעלות חזה, אני צריך לברוח, גם מזה אפילו, כי אני צריך לתקן להקצנה את זה.
לא, אני לא חושב. אם אומרים לך בוא תעלה חזן, ואתה יודע, אם אומרים לך בוא תגיד דבר תורה ואתה הכנת ואתה יודע, אז תגיד. אבל תזכור בינך לבין עצמך שאתה לא המרכז פה, אלא אתה בסך הכל צינור. זה דבר השם פה שעובר אל השומעים, ואתה שליח. זה לא תורה שלך, לא אתה כתבת אותה, לא אתה מצטט, למדת, אתה מעביר הלאה וקדימה. אתה מבין? מאוד חשוב לסלק את העניין הזה של האגו. זה לא צחוק, זה יכול להופיע במידות לא טובות. אני אתן לכם דוגמאות, תראו, שזה בתוך עולם התורה יכול לקרות. לא צריך לדבר על כדורגלנים. בוא נדבר על זה. אדם יכול להגיד, שמע, באירוע שלך, זה... אולי תזמין אותי להגיד דבר תורה. לא שייך, מה אתה מדבר? הוא רוצה, יזמין אותך, מה? אתה מבין מה אני אומר? יכול להיות כאלה דברים. יש לי חבר שאני מכיר, כל פעם שאני פוגש אותו, זה מאוד מפריע לי. אז הוא מספר לי, תשמע, אני לימדתי פה, ולימדתי, הזמינו אותי פה, והייתי נוסע פה, ואני לא יודע, אני מרגיש, למה בן אדם צריך לספר סיפורי צדיקים על עצמו? נכון? אז זה בסדר, אז לימדת קצת, הוא לא איזה תלמיד חכם גדול, מי יודע מה, הוא בסדר, אז הוא... אז מה, אתם מבינים? תעזוב, מה, בן אדם לא יכול לשמור את המצוות שלו לעצמו, נכון? צריך לספר על כל המאורעות שלך, להיות איזה, לכתוב ספר סיפורי צדיקים, הגיבור, אני. זה לא עובד ככה, זה לא צריך להיות ככה, כן. אז הוא אומר ככה, האם יתנהג שיכבדו בני אדם? כלומר, הוא יתרגל, יש לו מלבוש, הוא רגיל שנותנים איזה גינוני כבוד מכל מיני אופנים, יתלמד בהם על צד הגאווה. בסופו של דבר זה מנפח את הבן אדם. זה מנפח אותו. ואז הוא יתרצה הטבע תמיד בכך. מה זה יתרצה בטבע? כלומר, הוא כבר יתרגל לזה, הוא תמיד רוצה בזה. יתרצה מלשון רוצה. הוא תמיד ירצה את זה, עכשיו הוא ירדוף את זה. הוא אומר, נו, אז למה לא קוראים לי? אז למה לא קמים בפניי? אז למה... איזה מין... למה הזמינו אותי לאירוע הזה? אם לא... אם אני לא עולה פה לשבע ברכות לברך, כי זה אני. עזב, הזמינו אותך, לך תאכל איזה פרגית ותהיה בשקט, תרקוד עם החתן. מה אתה רוצה? מה... אנשים שלהם, זה מידה בנפש, אז הוא דורש את זה. ואנשים לא תמיד שמים לב שהם דורשים את זה. הם דורשים איזשהו, תכבדו אותי, הנה, הגעתי. אם אדם מרגיש ככה, הוא בבעיה. הוא צריך, איך אומר פה... רמק, להתנקות מחולי הגאווה. עזוב, מה? אתם מספרים על גדולי ישראל שהיו כאלה בעלי ענווה. מה? נקים הרבה יותר מהאדם הזה. תעזוב, מה? ולא ורדפו מכל הדברים. כתוב, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. בסדר, ירדוף אחריך, ירדוף, לא ירדוף, אבל תברח מזה, אתה תברח. באופן כללי, תסנע את זה. צריך לסנוע את זה. כי אחרת הוא בקושי יוכל להירפא. טוב, אז ראינו, אנחנו רוצים תחבושת. תחבושת הנעשה משלושה סמים. הסם אחד כבר למדנו, לברוח מהכבוד, זה עצמו מוביל לענווה, נכון? כי זה ההפך. הדבר השני, השנייה, התחבושת השנייה, הסם השני, שירגיל מחשבתו לראות בביזיונו. ויום הערים היות שבני אדם אינם יודעים את גריותי, מה לי מזה? וכי אני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך וכך, אם בהיעדר הידיעה וחולשת היכולת, וביזיון המאכל והפרש היוצא ממנו וכדומה, עד שיהיה נבזה בעיניו נמאס. כלומר, אדם בינו לבין עצמו, יש לו תמיד חסרונות. תמיד. אין אדם שאין לו חסרונות. או שזה במקום של... איזה מידה שיותר קשה לו, או מקום שהוא אומר אני לא מספיק, לא משנה, יכול להיות בכל מיני דברים, או הצרכים הגופניים שלו. אז אדם בינו לבין עצמו, הוא אומר, הם סתם מכבדים אותי, בכלל לא מכירים אותי. אם היו מכירים אותי, איזה ביזיון היה פה עכשיו. אם היו מכירים אותי באמת, זאת אומרת, בינו לבין עצמו יש לו מין שיח פנימי כזה, שאומר, כל הכבוד הזה שעכשיו רוכשים לי, הוא לא אמיתי, זה חיצוניות. עכשיו, מה זה שומר עליו? זה שומר עליו שהוא לא יתנפח. הוא מנמיך את עצמו בינו לבין עצמו, זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי לכם מקודם, מהאיפור המלאכותי הזה של תרבות המערב, שכולם חייבים להיות תמיד מושלמים, וצריך להגיד את הדבר הנכון, בזמן הנכון, זה מאוד מצוי בפוליטיקאים, כדורגלנים, דוגמניות, שחקנים, כזה תמיד הוא התותח, נכון? אז יש איזה משהו מאוד דוחה את הנפש. דם שהוא בכלל מנופח בינו לבין עצמו, גם בלי שהוא פותח את הפה, לפעמים יש בזה משהו שהוא מרחיק, אתה לא רוצה לקבל ממנו, אתה מרגיש חסום, אתה יודע גם שהוא לא יקשיב לך, נכון? והפוך, אדם בינו לעצמו צריך להיות, הוא אומר, מה זה, הם רוכשים לי כבוד, מה, מי אני בכלל, לא מכירים אותי, אף אחד לא מכיר אותי פה. אם הם מכירים אותי, זה ביזיונות. אבל זה בינו לבעצמו, זה לא שהוא בא ואומר, מוריי ורבותיי, תשמעו איזה שטויות עשיתי אתמול, הוא מתחיל לספר להם. זה לא, זה... בינו לבין עצמו הוא יודע שהוא לא שלם. כי בינינו, אין אדם שלם. אף אחד לא שלם. אף אחד. המהר"ל אומר שהשלמות של האדם, זה שהוא משתלם, שהוא בתהליך של התקדמות, של התקרבות אל השם. אבל תמיד יש לאדם, אפילו לצאת, נגידו אדם צדיק מאוד, אז לצאת מטוב, לטוב יותר גדול. אז הוא אומר, מה הם היהודים? חושבים שאני כזה, אני בסך הכל כזה. כן, הוא מנמיך בשמו, גדול לבין עצמו, מזכיר לעצמו את החסרונות, אפילו מצד הגוף, מצד ה... לא יודע מה, מצד החיבור שלו אל החומר. הוא אומר, מה הם יחסים אליי? כמו אני לא יודע מה, אני לא מכירים אותי בכלל. טוב, הסם השלישי, שיחשוב על אבונותיו תמיד, זה פסקה שצריך לעיין בה ולהבין אותה כמו שצריך. וירצה בתארה ובתוכחת ואיסורים. ויאמר מהם האיסורים היותר טובים שבעולם, שלא יטרידוני מעבודת השם, אין חביב בכולם אלו שיחרפו ויבזו ויגדפו, שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ועונו בחולאים, ולא ימנעו אכילתו ומלבושו, ולא ימנעו חייו וחיי בניו במיתה חס ושלום. אם כן, ממש יחפוץ בהם. ויאמר מה לי להתענות, להסתגף בסקים ומלכיות המחלישים כוחי מעבודת השם, ואני לוקח אותם בידי. מה אני צריך לחדש סיגופים, טעניות? יותר טוב אסתגף בביזיון, בני אדם מחרפתם לי, ולא יסור כוחי ולא יחלש. וזה כשיבואו אלבונות עליו, ישמח בהם, יהיה מבסוט, מישהו מעליב אותו. אבסורד, מישהו דורך עליו, שתבח שמה, מישהו מבייש אותו, בכלל, הוא אומר, זה התנור הכי חם, הכי חם, הגיהנום הזה של הבושה, הוא מתבייש, יש לו צער, והוא שמח עם זה, הוא אומר, התכפר לי, איך, כפרת אבונות, נכון? אין בזה ביטול תורה, אין בזה חולי הגוף, אין בזה עוני, עד רבה יחפוץ בהם, ויעשה משלושת הסמים האלה תחבושת לליבו, ויתלמד בהם כל ימיו. אז תראו רגע, עכשיו, אומר, מה זה שיחשוב תמיד על אבונותיו? אז אדם עלול להיות בעצבות, נכון? אם הוא יחשוב על אבונותיו, זה כל מה נהיה בעצבות. לא הכוונה, הכוונה, תראו, נכון, דוד המלך אומר, חטאתי לנגדי תמיד. שהוא אדם בעל אגו, הוא כל מן רוצה להרגיש שהוא שלם, שהוא טוב, אז הוא כל מן מדחיק את זה שבסך הכל היו כמה פדיחות בדרך וכמה, כן? כמה נפילות. הוא לא רוצה לחשוב על זה כי הוא כזה שלם בינו לבין עצמו. הוא בעל גאווה. אבל אדם שהוא סילק כבר את המקום הזה של האגו, לפחות הוא עוסק בזה, אז אין לו בעיה להזכיר לעצמו, אני לא כזה שלם, היו לי כמה בעיות, כמה נפילות. אם באים על היסורים, הוא אומר לעצמו, בסדר, כפרת אבונות. ברוך השם, מתכפר לי בצורה שאין בה ביטול תורה, שאין בה עוני או חולי או משהו, הכי טוב, בדרך הכי טובה, הכי טוב, הכי אלגנטית. תכפרו אבונותיי בביזיונות, מעליבים אותו, מוציאים עליו, לא יודע מה, השם, כל מיני דברים, ברוך השם. כפרת אבונות, אתם מבינים? עכשיו, זה דבר שהוא באמת בונה את הענווה הפנימית. למה? כי אדם שהוא בעל גאווה, הוא מתפוצץ מזה שמדברים עליו. הוא משתגע מזה, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא עליי מדברים? לי הוא אמר ככה, והוא יודע מי אני, נכון? יש לו כזה אגו כזה שנרמס פה, אז מקומם אותו. אבל הוא אומר, רגע, בוא ננסה לשנות את הניגון. אני רוצה לקנות את הענבה, נכון? זה דיבר עליי, אז מה? וגם אם זה לא נכון מה שהוא אמר, אבל לא משנה, זה... מה אני... בסדר, יעזור לי קצת לקנות ענבה, יעזור לי שיתקפרו קצת אבונות שלי, הרי אני שמח בזה, עדיף לי מייסורים אחרים, נכון? זה דבר שהוא מאוד בונה את המקום הזה של לסלק את הרגשת האני המנופח, המכובד, החשוב, השלם, הגאון, המבריק, התותח, כל הדיבורים האלה של הגאווה. אז אמר, בסדר. לא. גם אם הוא מתרגש מזה, נגיד הוא נעלב מזה. אז הוא אומר, ברוך השם, העליב אותי. תקפרו עוונותיי, זה יעזור לי קצת יעזור לי להיות במקום שלי קצת. בסדר. נשמיים גלגלו לי את זה. שמישהו ככה יחזיר אותי למקום, כי כנראה הייתי צריך את זה. שמישהו יכווץ אותי קצת. נפחתי יתר על המידה. אתם מבינים? זה שלוש עצות של הרמ"ק. אז בוא רגע נחזור אליהם. אחת, אמרנו לברוח מהכבוד. השנייה, שירגיל את עצמו בינו לבין עצמו, שהוא אומר, הם לא מכירים אותי בכלל, אני יודע כמה בעיות יש לי. אף אחד פה לא מכיר אותי, נכון? לא מכירים אותי, מכבד אותי, אם היה יודע באמת מי אני, יש אמירה. שלישית, זה שהוא ישמח בייסורים, ישמח בביזיונות, שמעליבים אותו, שלא מכבדים אותו, ישמח בזה, יחפש את זה. בסדר, מצוין. בסדר? זה לא שהוא יחפש את זה שיעליב אותו, אבל שלא יחפש את זה שיכבדו אותו, שיחפש את זה שיחסו אליו כאדם פשוט ורגיל. כן, מה? כן. כן. שמה הוא לא? באף צורה, כן. 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 אז הנה, בשביל זה למדנו. אז בוא נגיד לך, אז באמת, השלב הוא כפול. קוקו, זה טוב שאתה אומר לו, תדע לך, כי באמת, אתה מזכה אותו, כי המחנה שם גנאי לחברו, חזל אומרים, אין לו חלק לעולם הבא. דבר מאוד מאוד חמור, בסדר? אומרים, שלושה אין להם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה המחנה שם רע לחברו, שם גנאי, בסדר? אתה מזכה, אתה אומר לו, תעזוב, זה מאחורינו, השם שלי, תגיד לו את השם שלך, בסדר? תזכיר לי גם את השם שלך. יוסף, נכון, נזכרתי.
זה לא מקום של
גאווה. זה מקום שאתה מזכה אותו, שאתה אומר לו, אתה לא בדרך, חביבי. זה לא... זה בשבילו. עכשיו, דבר שני, מישהו קורא לך את זה, ואתה רואה שזה בן אדם, שאם אתה תגיד לו את זה, הוא רק יקרא לך עוד יותר ככה, ברמקול יקרא לך ככה, ועוד יותר יסתלבט עליך. תגיד לעצמך ולך לעצמך, ברוך השם, כפרת עבודות. בסדר, קצת טוב לי גם, בסדר. הנה מה שלמדנו פה. לא, בוא נגיד ככה, שבן אדם מצליח באמת להילחם במקום הזה של התחושת אגו, של התחושת אני חשוב, אני גאון, אני תותח, אני זה, אז יש לו סיפוק עצום. בין? זה בן אדם, מישהו קרא לו ככה והוא בא ואומר, אני מסלק עכשיו את האגו, זה בכלל לא מזיז לי. לא מזיז לי, תכלס, לא מזיז לי, בסדר? זה תחושה אדירה של ניצחון פנימי גדול. כן. כן, כן. אתה אומר לו, מחנה שגנאי חברו, זה לא טוב, חבר, חבר, אחי, אחי, זה לא טוב, בסדר? אז אל תקרא לי ככה, אבל בסדר, אני כאילו שחררתי את המקום הזה. כן. כן. ילדים לא יכולים לקנות את המידה הזאת. צריך להגן על הילד מה שאפשר. אם מישהו בא ומבזה אותו באופן תדיר או משהו כזה, אז צריך לנסות, אם אפשר, לדבר עם ההורים, לדבר עם המורה, לדבר עם מה שאפשר, לנסות לשמור על הילד בחממה, כי ילדים אין להם את הקניין של מידת ענווה, ושם זה נקרא החלמה ממש, כן? שיימינג, שיימינג. זה יכול להשפיע עליו ממש, זה יכול לקחת כיוונים לא טובים. לעזוב את הקניין של האגו ושל ה... זה, אבל בוא נניח ככה שבמידה ואי אפשר לפתור את זה, וזה ילד... לא, דיברת, ניסית את כל האפשרויות. מנהל, מורה, רב, לא משנה, הורים, וזה לא עבד, אז צריך להתחיל לדבר עם הילד ש... לנסות אולי בכיוונים האלה, שבינו לבעצמו יפתח אור של פיל. או שזילו, אל תתייחס אליו, הוא לא שווה את זה. שימעט את האדם הזה בעיניו, במקום הנפשי, וידע לקחת את האמירות האלה באופן מאוד מוקלש. אבל בשלב הראשון, ילדים, המקום הזה של עבודת המידות, אצל ילדים הוא יותר מורכב, בסדר? יותר קשה להם. הם יותר מתנהלים בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, חומרית עדיין. זה לאט לאט נבנה עם השנים, בסדר? הספר הזה, תומר דבורה, ספר של מידות חסידות עליונות, זה ודאי לא נדרש מילדים. אבל בגילאים מאוחרים ובשלבים מאוחרים של ההתפתחות הרוחנית, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הספר הזה. ממש ממש פותח לאדם צוהר שלם למידות עליונות וגם לכניסה לפנימיות התורה ממש, כי זה הדלת כניסה. הוא לא סתם כתב את זה, הרמ"ק, בסדר? התובנות העליונות הן יושבות על כלים גדולים, בסדר? האורות הגדולים יכולים לחול על כלים גדולים. כלים גדולים פה זה המידות האלה, כן. נגיד לך מה, הספר הזה הוא לא מתאים לילדים, גם גרסה לילדים היא פשוט תקמת אותו, תקבצ'ץ' אותו. עשו פעם ניסיון לעשות ספר התניה בקומיקס. דעתי זה ממש לא, זה לא, קיצור. זה ברמה שאני ראיתי אותו ואמרתי לילדים שלי, אני לא אומר שהם יכולים ללמוד את זה. עדיף שילמדו ספר התניה בשלב יותר מאוחר, כמו שצריך. ילד לא מעין אותו, יש לי נפש בהמית, יש לי נפש אלוהית, הם נאבקות, תעזוב את הילד, תן לו לשחק כדורגל. עזוב אותו, תשחרר אותו, מה אתה תסבך אותו עכשיו, זה לא מתאים. זה גם מקבצ'ץ את זה, אתה הפכת את התניה לקומיקס, התניה זה בנוי שם רבי חיים ויטל, על האריזה, כן, על מבנה הנפש, מה אתה תעזוב את הילד? רבי משה קורדובר, היה מגדולי המקובלים. היה אחד מרבותיו של האריזל אפילו. היה מגדולי מקובלי צפת. לפני 500 שנה. בסדר? טוב. יש לו הרבה ספרי קבלה בעיקר. זה ספר תיקון המידות שבנוי על פי הקבלה. אבל בעיקר הספרים שלו ספרי קבלה. יונת אלם, אלימה, פרדס רימונים. הוא היה ממש, הוא השפיע הרבה הרבה. מאוד מאוד חשוב, נחשב, זאת אומרת, הוא היה גדול הדור, האריזה אמר עליו, שהוא גדול הדור. בסדר? כשהוא נפטר, יצא כזה עמוד של אש. כשהוא נפטר, זה ממש, זה גדול הדור. טוב, עצות נוספות, להתרגל לענווה. אנחנו בחלק ד', בחלק ב', פרק ד'. עצות נוספות, ועוד מצאתי משקה טוב מאוד, אבל לא יועיל המשקה כל כך כמו שיועיל אחר התחבושת הנזכר לאל, והוא שירגיל עצמו בשני דברים. האחד, הוא לכבד את כל הנבראים כולם, אחר שיקיר מעלת הבורא, אשר יצר האדם בחוכמה, וכן כל הנבראים, חוכמת היוצר בהם, ויראה בעצמו שהרם נכבדים מאוד מאוד, שנתפל יוצר הכל לחכם הנעלה על כל בבריאתם, ואילו יבזה אותך, אז השלום נוגע בכבוד יוצרם. כלומר, הענווה פה היא לכבד את כל הנבראים. מי זה כל הנבראים? מי זה כל הנבראים? כוונה עם ישראל, נכון? לא. מה, גם את הגויים? כן. ואת הכלבים? כן. ואת הצומח? גם. וגם את הדומם. לכבד את כל הנבראים. לתת מקום לכל דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. לכבד, לא לבזות. לתת מקום ברמה הכי פשוטה. כמובן שהראשונים לזה זה עם ישראל, כן? אהבת לך כמוך, לכבד כל אדם ישראל. זה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות. אבל לא רק עם ישראל, לכבד באופן כללי. צוררים צריך ברור לו מיטה יפה, נכון? כתוב, או לא יפה. אבל תמיד יש כזה בשיעורים. ומה עם היטלר, אתה יודע? תמיד יש את זה, את השאלות קיצון האלה. בסדר, אם אויבים, אתה נלחם. בסדר, אויבים, אתה נלחם. אבל סתם גוי, אתה לא שונא אותו, אתה מכבד אותו, אתה יכול גם לאהוב אותו, זה בסדר גמור. בסדר, צריך לאהוב את הגויים באופן כללי, צריך לרצות להיטיב להם. עם ישראל הוא נועד למשוך אותם למעלה, יש לנו תפקיד כלל עולמי, אוניברסלי, נכון? קוסמופוליטי אפילו. ברור שאם אנחנו לא מכבדים אותם, אז למה שיקבלו מאיתנו? אנחנו מבזים אותם, זלזלים בהם, רואים בהם בריאה לבטלה, ופחות מזה, מאוסה ושפלה. לא, אנחנו לא מסתכלים ככה לגויים. בסדר, זה גם מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא. וגם כל חיה היא בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. צריך לכבד גם אותה, את המקום שלה. לא צריך לצייר אותה, ולא צריך... הרי חוכמת היוצר בהם. אז אני לא... אם אני מבזה אותם, אז אני נוגע בכבוד יוצרם, אז אני פוגם פה. והרי זה ידמה... אל חכם צורף, עשה כלי בחוכמה גדולה, והראה מעשהו לבני אדם. כן, היה איזה צורף אחד שעשה איזה משהו מאוד יפה, מאוד חשוב, בחוכמה, והוא הראה את זה לבני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו, להגיד, מה זה, זה שטויות, אני עושה הרבה יותר טוב, זה יצא לך ממש מכוער, וזה אותו. אז מה הצורף הזה יחשוב? מה הצורף הזה יחשוב? הוא אומר, כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא, מפני שהם מבזים חוכמתו, באותם מבזים, מעשי ידיו. אף הקדוש ברוך הוא יראה בעיניו אם יבזו שום בריאה מבריאותיו. וזהו שכתוב, מה רבו מעשיך השם? לא אמר גדלו, אלא רבו. רב, לשון רב ביתו, חשובים מאוד, כן? מה רבו, כלומר כמו רבי, כמו אדם חשוב. דברים חשובים, כולם בחוכמה עשית. ואחר שנתפלה חוכמתך בהם, רבו וגדלו, כן, ומעשיך, הם חשובים, וראוי לאדם להתבונן מתוכם חוכמה, לא ביזיון. אז אם אדם מרגיל את עצמו לכבד את כל הבריות, לכבד את כל מעשי השם, הכל זה מעשי השם, לא מזלזל בשום חיה, בשום בריאה, בשום אדם, לא מזלזל בו, לא מתייחס אליו בבוז, עוד פעם אני אומר, אם יש אויבים, אם יש, כתוב, יש מצווה לעשות חוכא ואטלולא מעבודה זרה, נכון? כל ליצנות אסורה חוץ מעבודה זרה. יש מקום כזה שאתה מזלזל, וזה גם כן, הציניות הזאת היא משמשת את הקודש. אבל בשאר הדברים לא. הרב קוק, פעם אחת הוא הזדעזע מזה שרב אריה לוין, הוא הלך איתו ברחוב, הוא כתף איזה עלה מאיזה עץ, אז הוא הזדעזע הרב קוק. אז הוא אמר, למה אתה... אז הרב אריה לוין לא הבין מה הוא רוצה, כאילו, למה כל כך זה קשה לו, שהוא תלה שזה עלה. אז הוא אמר, אתה פוגם באורגניות האלוהית, למה לתלוש חיים, בסדר? היה לו כבוד לכל עלה, לכל בריאה, לכל מעשה. הכל חשוב. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מרגיל לענבה, כי מה קורה אצל הגאוותן? הרי הנושא שלנו זה הענבה. הוא מזלזל, הוא מתייחס לאנשים מגבוה, הוא מסתלבט על השני, נכון? הוא קורא לו בשם גנאי, הוא ציני. מישהו אמר משהו, הוא מבטל את הדברים שלו. כי יש בו איזה שורש פורה ראש ולענה של גאווה. ואדם הענב, הוא מכבד. מכבד מה שנאמר, הוא מתייחס, הוא לא חייב להסכים. הוא מכבד כל הנבראים, נותן להם מקום. זה מאוד מאוד בונה את, את הנפש. למה? אדם בעל ענווה, הוא מפנה מקום אל שאר הדברים. הוא נותן להם מקום. הוא מכיל אותם. אדם בעל גאווה, אין לו מקום לשום דבר חוץ מכוחי ואני ואפסי עוד, נכון? אני מרגיש רק את עצמו, הדברים שלו הם החשובים, הרצונות שלו, שיצלמו אותו, ידברו עליו, הוא. ואדם בעל ענווה, הוא נותן מקום וכו'. טוב, הדבר הבא זה... טוב, בוא נתחיל, נראה. לא יודע אם נסיים. השני ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו, אפילו הרשעים, כי לא היה אורחה ויותר מזה. שיקבע בליבו אהבת בני אדם כולם, אפילו הרשעים, יאהב אותם בליבו ויאמר מי ייתן ויהיו אלו צדיקים שווים בתשובה. ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום, ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום. כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל, אמר ומי ייתן כל עם השם נביאים. ומי יאהב ביותו מזכיר במחשבתו, טובות אשר בהן, יחסי מומם, ולא יסתכל בנגיהם אלא במידות הטובות אשר בהם. טוב, אז בואו רגע, נעצור רגע פה. הוא אומר פה ככה, דרך נוספת לקנות את הענווה, זה שהוא אוהב כל, את אוהב בני אדם, אפילו את הרשעים. אוהב אותם בליבו, ורואה את הדברים הטובים שבהם. הרב קוק, הוא היה ככה מקרב רחוקים. מדובר על הרבה גדולי ישראל. הייתה בהם ענווה, והם יכלו ללמד זכות ולהביט, לא על המעשים על המקולקלים ועל המומים ועל הבעיות, אלא על המידות הטובות שכן מתגלות, על משהו כן מתוקן, מה שכן אפשר לקחת, הרי מכל אדם אפשר ללמוד משהו, ולא אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו, אתה לא ללמוד ממעשים שלו? לא. אני יכול לאהוב אותו מצד שהוא בריאה אלוהית, ולסנות את המעשים שלו, ולהעריך את הטוב שכן יש בו, ולנסות לקרב אותו, לרומם אותו. בסדר? אבל אני ארחיב על זה עוד שיעור הבא, כי אני לא רוצה לגלוש לזמן של השיעור שאחריי. אז זה עוד דרך. הרב קוק הרבה עסק בסוגיה הזאת, אנחנו טיפה נרחיב על זה שיעור הבא. בסדר? טוב, שיהיה בשורות טובות. שבת שלום. נזכה לקנות את הענווה.